הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, כ"ב בסיוון תשע"ה, מסכת נדרים, דף ט"ז. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בכ"ב באייר, בשנת 2450 לבריאת העולם, אחרי מסע המשכן במשך 3 ימים, סרו בני ישראל מאחרי השם והתאבו מי יאכילנו בשר. ובכ"ב אייר החל לרדת הסלב במשך חודש ימים. ממילא היום, כ"ב בסיוון, הפסיק הסלב ופסקה המיטה בקברות התאווה. היום בני ישראל נסו לחצירות, ולמחרת, בכ"ג סיוון, נצטרעה ונסגרה מרים מחוץ למחנה 7 ימים עד כ"ט בסיוון. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. נכנסים בסייעתא דשמיא אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתאיר עיני במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוינו ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, בו אנו משננים ומסכמים את הדף אשר למדנו אתמול, ולאחר מכן משיבים על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. למדנו אתמול את דף ט"ו שהתחיל מן המשנה בסוף דף י"ד, שאמרה, האומר קונם שאני ישן, שאני מדבר, שאני מהלך, וכן האומר לאשתו קונם שאני משמשך, הרי זה בלא יחל דברו ואסור. אמרה הגמרא, קונם עיני בשינה היום ממשל למחר, לרב יהודה אמר רב, לא יישן היום, שמה יישן למחר, וכיוון ששינת יום שני אינה אסורה מצד עצמה אלא תנאי לנדר, הוא לא ייזהר בזה, ואילו לרב נחמן ישן היום ולא חוששים, שמה יישן למחר. אמר קונם עיני בשינה למחר אם ישן היום, מודה רב יהודה שישן היום, שכיוון שהשינה של מחר היא עיקר האיסור, הרי הוא נזהר בו. מה ששנינו במשנה קונם שאני ישן, לרב יהודה מדובר באומר קונם עיני בשינה היום אם ישן למחר, ובא הברייתא להזהירו שלא ישן היום, כיוון שאם ישן קרוב הוא לבוא לידי בל יחל. שהרי אין לפרש שאוסר על עצמו השינה, כי שנינו בברייתא, שרק שבועות חלות על דבר שאין בו ממש, מה שאין כן בנדרים, נדרים חלים רק על דבר שיש בו ממש, ושינה זה דבר שאין בו ממש. וכן, אין כוונת המשנה שאומר קונם עיני בשינה, ולא נתן שיעור לנדרו, כיוון שאז לא חל נדרו, כדי אמר רב יוחנן, הנשבע שלא ישן 3 ימים על קין אותו משום שבועת שווא, וישן לאלתר שאין השבוע חלה. וכן לא מדובר באומר, קונם עיני למחר אם ישן היום, כי בכזה מקרה, כיוון שאיסור השינה למחר הוא עיקר האיסור, הוא נזהר בו ומותר לישון. ולרבין המדובר, כשאמר קונם שאני ישן, ואף על גב שאין בה ממש, מכל מקום מדרבנן יש בל יחל. ושייך לומר בל יחל על דבר שהוא מדרבנן, כמו ששנינו בברייתא, שדברים המותרים ואחרים נוהגים בהם איסור, אסור להתירן בפניהם שנאמר לא יחל דברו. מקשה הגמרא, 5 קושיות על רבי יהודה. קושייה ראשונה, מהרישה של המשנה לקמן, נאמר בה, האומר לאשתו אחר הסוכות, קונה מה שאת נהנית משלי עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד סוכות. אם הלכה לפני הפסח אסורה בהנאה עד הפסח שנתקיים התנאי וחל הנדר, משמע, שאם לא הלכה לפני פסח מותרת לאכול. והרי בתנאי אין אדם נזהר, קושייה על רב יהודה, דוחה רבי אבא ואומר שיש לפרש את המשנה כך, הלכה לפני הפסח אסורה ליהנות, ואם נהנית, לא קם משום בעל יחל. לא הלכה, אסורה ליהנות איסור באלמה, כמו רב יהודה. קושייה נוספת מהסיפה, נאמר בה, אם הלכה אחר הפסח ונתקיים התנאי, הרי בבעל יחל למפרע, ואם מדובר שלא נהנתה קודם הפסח כמו רב יהודה שאסורה ליהנות, האם יש בכלל בל יחל? תרצה הגמרא, שמדובר שעברה על האיסור ואכלה ועכשיו הלכה. ואז היא עוברת על בל יחל למפריע. קושיה שלישית על רב יהודה. כתוב בסעיפה, קונה מה שאת נהנית ליד סוכות אם תלכי לבית אביך עד הפסח. אם היא הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג שנתקיים התנאי וחל הנדר, ומותרת ללכת אחר הפסח, ואף שאסורה בהנאה מכל מקום מותרת ללכת, כי התנאי הוא רק עד הפסח. משמע, שבלא הלכה מותרת בהנאה, ולא חוששים שמה תלך אחר כך, לא כמו רבי יהודה. מדרץ רבה שפירוש המשנה כך הוא, שאם הלכה, הרי זו אסורה ולוקה. לא הלכה, אסורה ליהנות איסורה בעל מה שמה תלך, כדברי רבי יהודה. קושיה הרביעית על רבי יהודה. אמר במשנה, נודר כיכר זו עליי אם אלך למקום פלוני, אכל, הרי הוא בבל ילך. הלך, הרי הוא בבל יחל. הבינה הגמרא שמותר לו לאכול, ולא כמו רב יהודה. מתרצת הגמרא שמה שנאמר אכל זה בדיעבד, ולא נאמר אוכל שמותר לכתחילה. קושיה חמישית על רב יהודה, נאמר במשנה, הלך, הרי זה בבל יחל דברו למפרע. ולרב יהודה היה צריכה המשנה לכתוב, מאלך, שכיוון שלא אכל, כי הרי לעצמו אסור לאכול, מותר לו להלך לכתחילה. תרצת הגמרא שכיוון שבריש הכתב אכל, דהיינו בדיעבד כרב יהודה, נאמר גם בסיפה בדיעבד, דהיינו אם אכל והלך, הרי הוא בבל יחל. כי אם היה אומר מאלך, הייתה אבי אמינא לומר שאף על פי שאכל, הרי הוא מאלך. מה ששנינו במשנה שאם אמר, קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברו, אין מדובר שאסר את אשתו שלא תהנה מתשמיש, שהרי הוא משועבד למדאורייתא, כי נאמר בפסוק שאירה כסותה ועונתה, לא יגרע ואינו יכול לאוסרה, אלא מדובר באומר הנאת תשמישך עליי שאסר ההנאה על עצמו. כמו שאמר רב כהנא, אישה שאמרה לבעלה קונם תשמישי עליך, כופין אותה ומשמשתו, כיוון שהיא משועבדת לו, ואם אמרה קונם הנאת תשמישך עליי, אסור, לפי שאין מאכילים לו לאדם, דבר האסור לו. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, ואנחנו חותמים אותו עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, נענה תשובות על שש השאלות ששאלנו אתמול. בסיום השיעור סיימנו ללמוד את דף תתוו ממסכת נדרים. השאלה הראשונה הייתה, האומר, קונם שאני ישן, מדוע נאסר הרי זה דבר שאין בו ממש? התשובה היא, מדובר באומר קונם עיני בשינה, ועיניים יש בהם ממש, או שהוא נאסר רק מדי רבנן. שאלה שנייה, בעל אמר לי אשתו שאת נהנית לי עד הפסח, אם תלכי לבית אביך עד החג, עד חג הסוכות, והלכה אחר הפסח, מה דינה? התשובה, אם נהנתה ממנו לפני הפסח, עוברת בבל יחל למפריע. שאלה שלישית, מי לוקה על בל יחל, הנודר או המודר? התשובה, זו מחלוקת ראשונים. לפי הרן, המודר לוקה, לפי הרמב״ם, המדיר לוקה. שאלה רביעית, בעל אמר לאשתו שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית אביך עד הפסח, הדין הוא שמותרת לילך אחר הפסח. מה החידוש בזה? התשובה, החידוש שאפילו שהלכה לפני הפסח ואסורה ליהנות ממנו, לא חוששים שתשכח את האיסור. שאלה חמישית, בעל אמר לאשתו קונם שאני משמשך, מדוע לא אומרים קונם יפקיע את השיעבוד של בעל לאשתו? התשובה, חכמים חיזקו את שיעבוד האישה שהקונם לא יפקיענו. השאלה האחרונה, מתי אומרים מצוות לאו ליהנות ניתנו? התשובה, עצם קיום המצווה לא נחשב הנאה, אבל אם יש הנאה גופנית בזה כשמקיים את המצווה, ודאי שזה נקרא הנאה. אלה הם מוריי ורבותיי תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, למדנו את דף תתוו ממסכת נדרים. וחיית החי וראי, הכל ערוך ומוכן, לגשת בסייעת הדשמי הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, חב' בסיוון תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף תזיין ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מסוף דף תתוו עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף דף תתוו עמוד ב', מן המשנה שפותחת במילים שבועה שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך, אסור. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. האומר שבועה שאיני ישן, או שבועה שאיני מדבר, או שבועה שאיני מהלך, אסור לישון או לדבר או ללכת, משום ששבועה חלה גם על דבר שאין בו ממש, כמו פעולת שינה ודיבור והליכה. והוא אסור משום בל יחל ומשום לא תשבעו בשמי לשקר. אומרת המשנה, אומר לחברו, קורבן לא אוכל לך, אינו כלום. שאם כוונתו להישבע בחיי הקורבן שלא אוכל, הרי אין שבועה בקורבן חלה, שהנשבע בשום דבר אינו כלום, אלא אם כן נשבע בשם. ואם כוונתו שקורבן, דהיינו אסור כקורבן יהיה מה שלא אוכל ממך, אף זה אינו כלום, שהרי עשה כאיסור קורבן רק את מה שלא יאכל ממנו, אבל את מה שיאכל ממנו לא עשה קורבן. או אומרת המשנה, אם הוא אמר הקורבן שאוכל לך, וכוונתו להישבע בחיי הקורבן שלא יאכל לו, אין זה שבועה, שהנשבע בשום דבר אינו כלום, אלא רק מי שנשבע בשם, שדרך בני אדם להישבע בקורבן, ואין זה כלום. וכותב הרן שגורסים כאן במשנה הקורבן, אבל אם יאמר הקורבן שאוכל לך, אסור לשיטת רבי מאיר, משום שמפרשים את דבריו שעושה קורבן את מה שיוכל ממנו. עוד אומרת המשנה, אם אמר לא קורבן לא אוכל לך, מותר, לפי שאומר לא יהיה קורבן מה שלא יוכל, וזה אינו כלום. והחידוש בזה, שלא אומרים מכלל לאו אתה שומע אין, כי אילו היינו אומרים את הכלל הזה של מכלל לאו אתה שומע אין, הרי יש במשמעות דבריו שרק מה שלא יוכל לא יהיה קורבן, אבל מה שיוכל יהיה כקורבן, ואסור לו לאכול משל חברו. אבל לדעת התנא במשנתנו והוא רבי מאיר, אין אומרים את הכלל של מכלל לאו אתה שומע הן, וכיוון שלא פירש שמה שיוכל יהיה קורבן, אינו אסור. אבל אם יאמר לקורבן את הלמד בשווה, אסור, כי נעשה כאומר לקורבן יהיה מה שאוכל ממך, ולפיכך לא אוכל לך. וזה כן יחשב לשבוע. ומסיים את המשנה על פי גרסת הרן והראש, לקורבן לא אוכל לך, במילה אחת, המילה לקורבן זה במילה אחת, והלמד בפתח, דהיינו לא קורבן, לא אוכל לך. אבל גרסת התוספות, שזה בעצם שתי מילים, לא קורבן לא אוכל לך, כמו שזה מופיע אצלנו במשנה. ואז כשהוא אומר לקורבן לא אוכל לך, או לא קורבן לא אוכל לך, מותר. זו המשנה שלנו שחותמת את דף תתוו, וכעת, בדף תזיין עמוד א', אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מני מתניתין כדעת מי שנויה משנתנו, כלומר, מי הוא זה שסובר שאומר קורבן שאוכל לך נדרו נדר? שרי כך עולה מדברי המשנה שנקטה קורבן לא אוכל לך מותר, משמע, שאם אמר קורבן שאוכל לך, אסור. משיבה הגמרא רבי מאירי, משנתנו שנויה כשיטת רבי מאיר הסובר לאל בדף י' ג' עמוד א', שאומר קורבן שאוכל לך, גם בלא כף הדמיון, גם אם הוא לא אמר כקורבן, נדרו נדר. ולכן נקטה המשנה דווקא קורבן לא אוכל לך מותר, משום שעשה כקורבן את מה שלא יאכל, ולא אסר את מה שכן יאכל. אבל האומר קורבן שאוכל לך אסור, כי כוונתו לאסור כקורבן את מה שאוכל משלך. ומפרשת הגמרא דהי רבי יהודה, אם תבקש להעמיד את המשנה שלנו כרבי יהודה, תמצא שאי אפשר לומר כן, שהרי רבי יהודה לא שני לי, אין חילוק לפי דבריו של רבי יהודה, בין אם אומר קורבן שאוכל לך, ולא שני לי, ולא משנה אם אומר הקורבן שאוכל לך, בשניהם מותר, כיוון שלא אמר כקורבן שאוכל לך. ולפי שיטתו היה לתנא לשנות קורבן שאוכל לך, להשמיענו שאפילו באופן זה מותר, ולא רק אם אומר קורבן לא אוכל לך, שבזה גם רבי מאיר מתיר, כיוון שאסר את מה שלא יאכל. מקשה אם כך הגמרא שהסיפה של המשנה אינה עולה יפה כשיטת רבי מאיר. אם הסיפה אומרת הגמרא, בוא נראה מה כתוב בסיפה של המשנה. שנינו שם, לקורבן לא אוכל לך, מותר. לפי שהוא כאומר לא יהיה קורבן מה שלא אוכל. וזה אינו כלום, שהרי לא אמר על שום מאכל שיהיה קורבן. והחידוש בזה שאנחנו לא אומרים מכלל עליו, אתה שומע הן. אם כן, איך אפשר להעמיד את המשנה בשיטת רבי מאיר, ואתנן, הרי שנינו לאל בדף י' א' עמוד ב', האומר לקורבן לא אוכל לך, רבי מאיר אוסר, ואמר רבי אבא שטעם האיסור, משום שאנו מחלקים את דבריו ומפרשים, שנעשה כאומר לקורבן יהיה מה שאוכל משלך, לפיכך לא אוכל לך, כלומר, שסיום דבריו לא אוכל לך אינו מלשון הנדר, אלא שזה מעלה מסקנה שאויל ו... נדר לא יאכל, ואם כן, הדין המוזכר במשנה שאם אמר לקורבן לא אוכל לך מותר, לא נאמר בשיטת רבי מאיר. והריטב"א מבאר שקושיית הגמרא היא גם מהרישא, שנאמר בה קורבן לא אוכל לך, הקורבן לא אוכל לך מותר, כי לשיטת רבי מאיר צריך להיות אסור, מאחר שמפרשים את דבריו, קורבן יהיה, לפיכך לא אוכל לך. מתרצת הגמרא לא קשיא. לעולם משנתנו הולכת כרבי מאיר, ואין להקשות שהסיפה סותרת את דברי רבי מאיר להל, דהה. מה שקטני לאיל, מה ששנינו לאיל לקורבן לא אוכל לך אסור, מאירי מדובר דאמר לקורבן, ומפרשים את דבריו לקורבן יהיה, לפיכך לא אוכל לך. ואילו משנתנו שהתירה, מדובר דאמר לא לקורבן. בשתי מילים, או כגרסת הרן, במילה אחת, לקורבן, הלמד בפתח שמשמעותו, לא. דלא אבי קורבן כאמר. וכיוון שכן, אין לפרש דבריו שיהיה כקורבן, אלא שמה שלא יאכל לא יהיה קורבן, ולזה אין שום משמעות, ולכן זה מותר. ונכון שהיה אפשר לאוסרו מצד מכלל לב אתה שומע הן, אבל רבי מאיר לא סובר כך, ולכן בלשון הזו זה לא שבועה ולא נדר. וכעת הגענו למשנה הראשונה מתוך שתיים בדף ט' זין עמוד א'. במשנה הזו מתבאר שכל הלשונות שנזכרו במשנה הקודמת שאינם מועילים לגבי נדר, אם אמרם בלשון שבועה, כן מועילים וחלה השבועה. וכך אומרת המשנה הראשונה בדף ט' זין עמוד א'. אדם האומר שבועה שלא אוכל לך, ופירושו שבועה עליי שלא אוכל משלך, או שאמר השבועה שאוכל לך, שכוונתו בשבועה יהיה עליי אם אוכל משלך, כלומר אם אוכל משלך יהיה על האיסור שבועה. והחידוש בזה שלעומת מה ששנינו לגבי נדר, שהאומר הקורבן שאוכל לך מותר, וזה אינו נדר מפני שאנו מפרשים שנתכוון להישבע בחיי הקורבן, משמיע לנו כאן התנא שלגבי לשון שבועה לא אומרים כך, מכיוון שאינה דבר חי. או ממשיכה המשנה ואומרת, אדם שאמר לא שבועה לא אוכל לך, שמשמע מה שלא אוכל ממך לא יהיה אסור בשבועה, אבל מה שאוכל יהיה אסור בשבועה, בכל אחת מלשונות הללו אסור לו לאכול ממנו מפני שחלה עליו שבועה. וזה לא כדין הנדר שאינו חל בלשונות הללו, כמו שביארנו במשנה הקודמת. והחילוק בין נדר לשבועה, באופן הראשון פשוט, מפני שהנדר חל על חפצה, שאומר על חפץ או מאכל שיהיה אסור עליו, אבל לא שייך לאסור עצמו באיסור קורבן שלא יאכל. מה שאין כן שבועה, היא חלה באופן הזה. ובאופן השני, כשאומר הקורבן, אנו מפרשים שנשבע בחיי הקורבן, ולפיכך אין השבועה חלה. אבל בלשון שבועה, אין לפרש כך, מכיוון שאין בני אדם נשבעים בחיי השבועה, שהרי אינה דבר חי, ובוודאי כוונתו לאסור באיסור שבועה מה שיוכל ממנו. ובאופן השלישי, אף שהתנא של משנתנו סובר שבנדר אין אומרים מכלל לאו אתה שומע הן, מודה בשבועה שאומרים בה את הכלל של מכלל לאו אתה שומע הן. והטעם הוא, על פי מה שאומרת הגמרא במסכת שבועות דף למדבב עמוד ב', שרק לגבי ממון סובר רבי מאיר שלא אומרים את הכלל מכלל לאו אתה שומע הן, וכן בנדרים שהם איסור שיש בהם ממון, לפי שחלים רק על דבר שיש בו ממש, והחפץ שחל עליו הנדר שווה ממון, וכשנאסר נפסד הממון, ולכן גם בנדרים לא אומרים את הכלל של מכלל לאו אתה שומע הן. אבל באיסור לבד גם רבי מאיר מודה שאומרים מכלל לאו אתה שומע הן, ושבועה שחלה על גופו נחשבת כאיסור לבד. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף ט' זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מן המשנה נראה שהאומר השבועה שאוכל לך אסור לו לאכול. מקשה הגמרא מן המבואר במקום אחר שלשון שאוכל מתפרש שנשבע שכן יאכל. מדקדקת הגמרא בדברי המשנה מכלל, מתוך דברי המשנה השבועה שאוכל לך אסור מבואר, דאומר השבועה שאוכל לך דלא אכיל נמשמע, שהלשון הזו משמעותה שלא יאכל ממנו, ולכן אוסר את המשנה לאכול ממנו. אם כך ורמינו, אני אקשה על זה סתירה ממשנה שנשנית לגבי קורבן הבא על שבועת ביטוי, שהנשבע ועבר על שבועתו מביא קורבן, כאמור בפרשת ויקרא. שנינו במסכת שבועות י"ט עמוד ב', שבועות שתיים, שהן ארבע, שני אופני שבועת ביטוי מפורשים בתורה שהעובר עליהם מביא קורבן, שהן ארבע בצירוף שני אופנים נוספים שאינם מפורשים בתורה, אלא שחכמים דרשו אותם מן הפסוק, הרי בסך הכל יש ארבעה אופנים, ואילו הן, הנשבע שאוכל ועבר על שבועתו ולא אכל, והנשבע שלא אוכל ועבר על שבועתו ואכל, שני אילו מפורשים בתורה שמביאים קורבן. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', נפש כי תשבע לבטא בשפתיים לערע או להיטיב, והמשמעות לערע או להיטיב הוא שבועה לאבא, כוונת הכתוב שנשבע להרע לעצמו כגון שלא אוכל, או להיטיב לעצמו כגון שאוכל, אם עבר על שבועות אלו, מביא קורבן. ואלו הם שתי שבועות שנשבע על מה שיעשה לאבא. וחכמים הוסיפו ודרשו, עוד שתי שבועות לשעבר שגם העובר עליהם מביא קורבן. ואלו הן, הנשבע שאכלתי לשעבר ושקבועת שקרי, כי באמת הוא לא אכל, והנשבע שלא אכלתי ובאמת הוא אכל. ובמסכת שבועות בדף חפי עמוד א' נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא אם חייבים קורבן שבוע על שבוע לשעבר, כגון שנשבע אכלתי בשקר. לרבי עקיבא חייב, כי כך הוא דורש מהפסוק, ולרבי ישמעאל הוא לא חייב קורבן, אלא חייב קורבן רק על שבוע של העתיד, שלא קיימה ולא בשבוע לשעבר. והמשנה שלנו, דהיינו המשנה שהבאנו עכשיו במסכת שבועות, היא כדעת רבי עקיבא מחייב קורבן גם על השבוע לשעבר. אבל מלכות חייב לדברי הכל גם על השבוע לשעבר. מדייקת עכשיו הגמרא, מי דקאמר, מזה שהתנא אומר שאוכל ושלא אוכל, ואחר כך שונה התנא שאכלתי ושלא אכלתי, שהם בוודאי מתפרשים הן ולאו להרע ולהיטיב מכלל, יש ללמוד מכך, דה שאוכל לך, שהלשון שאוכל לך, דה אכלינה משמע, שמשמעותו שנשבע שיוכל, והוא לשון הן כנגד שלא אוכל, שמשמעו לאו, וזה סותר למה שמדויק במשנתנו, שהלשון שאוכל מתפרש לשבוע שלא יוכל. דהיינו, מה שאוכל יהיה באיסור שבוע. אם כן, בפשטות כוונת הגמרא להוכיח, שכמו בסיפה שנאמר אכלתי ולא אכלתי, שהם שבועות לשעבר, הכוונה להירע ולהיטיב, כמו כן ברישה, שבוע שאוכל ושלא אוכל, שהם שבועות לאבא, גם הכוונה להירע ולהיטיב. וכיוון ששבוע שלא אוכל היא להירע, מוכח ששבוע שאוכל היא שבוע להיטיב, דהיינו שיוכל. ואילו אצלנו במשנה לשון שאוכל מתפרש לשבוע שלא יוכל, דהיינו מה שאוכל יהיה באיסור שבוע. מתרץ את הגמרא אמר אביי, אומר שבוע שאוכל, שתי לשונות משמע. כלומר, יש בכלל דיבורו שתי משמעויות, ואפשר לפרשו בשני אופנים הפוכים, או שיוכל, או שלא יוכל. ולכן הדבר תלוי מה היה המעשה שהביאו לידי נדר. אם קודם לכן היו מסרבים בו לאכול, היו מפצירים בו לאכול, ואמר להם, אכילנה, אכילנה, אוכל, אוכל, שעל כל הפצרה השיב להם, שיוכל, תמתינו מעט ואני אוכל, ותו, ועוד הוסיף ואמר להם, שבוע שאוכל, באופן כזה, דאכילנה משמע, משמעות דבריו היא, שיוכל, והוא נשבע כדי להניח את דעתם, שבוודאי הוא ישמע להם ויוכל. באופן זה מדובר במשנה במסכת שבועות. אבל אם בתחילה כשהפצירו בו לאכול אמר להם לא אכילנה, לא אכילנה, בכל פעם שהפצירו בו הוא ישיב להם לא אוכל, ותו, והוא שוב הוסיף ואמר שבועה שאוכל, באופן זה אנחנו מפרשים דה לא אכילנה כאמר, כוונתו להישבע שלא יוכל, כי מטרתו שיפסיקו להפציר בו. בפירוש הדברים שבועה שאוכל, בשבועה יהיה עליי אם אוכל משלך. באופן זה נאמר במשנה אצלנו כאן במסכת נדרים, שאומר שאוכל אסור. ומביא הראש עוד גרסה, שאצלנו כשאמר אכילנה אכילנה, זה בלשון תמיה, וכי אוכל, וכי אוכל, ואחר כך הוא אמר שבועה שאוכל, וכוונתו שבועה שהקיימת כוונתי, שאמרתי אכילנה אכילנה בתמיה, כוונתי בשבועה הזאת להישבע שלא אוכל. תירוץ נוסף על הסתירה ממסכת שבועות, רבשי אמר לעולם האומר שבועה שאוכל פירושו שיוכל, והלשון שאוכל דשבועה ששנינו כאן לגבי שבועה, מה הכוונה? שאי אוכל כאמר, כוונת התנא לאופן שאמר שבועה שאי אוכל ולכן אסור לאכול. זאת אומרת שרב אשי מגיע את המשנה וצריך לומר שאי אוכל ולא שאוכל. מקשה הגמרא על רב אשי אם כן שמדובר שאמר במפורש שאי אוכל, פשיטה ברור שאסור לו לאכול ומה היא לממרה? מה בא התנא לחדש ולומר בדין הזה ולשם מה הוא מזכירו? והרי כבר שנינו גם ברישה שבועה שלא אוכל. למה חזר התנא וכפל שבועה שאי אוכל, שבעצם זה שווה אחד לשני? מתרץ את הגמרא שהדין הזה הוא לא מובן מעילה, ולכן התנא היה צריך להזכירו ולחדש. כי מה הוא דתי עם השם היה עולה על דעתי לומר שייתכן, שכשאדם אומר שאי אוכל, הוא לא התכוון להישבע שלא יאכל, אלא ביקש לומר שאוכל. למה הוא אמר שאי אוכל? מייקם לישנה עידי התכלבי, גמגום ועיכוב לשונו הכשילו, ועל ידי זה יצא מפיו שאי אוכל, ומאחר שיתכן כך, אם יאמר שכך היה, נקבל את דברה ולא נאסור אותו לאכול. כמה שמלן משמיעה המשנה שהוא אינו נאמן לומר שלכך נתכוון ובעצם יצא לו גמגום שאי אוכל, כי הוא בעצם מתכוון לומר שאוכל, אני לא מקבל את דבריו, אלא חלה עליו שבועה שלא יאכל. אז הרן גורס שהוא גמגם, הכוונה שהוא העריך באות א' של המילה שאוכל, ונראה כמי שאומר שהיא אוכל. והנימוקי יוסף והריטב"א מפרשים שהוא העריך את האות שין של המילה שאוכל, ונראה כאומר שהיא אוכל. כעת מפרשת הגמרא, מפני מה אביי לא תירץ את תירוצו של רבשי, ומדוע רבשי לא תירץ את תירוצו של אביי. אומרת הגמרא, אביי לא אמר טעם כרבשי, שהעמיד את המשנה באומר שבועה שהיא אוכל, משום דלא קטני שהיא אוכל. לא נאמר במשנה שהוא נשבע שהיא אוכל, אלא נאמר במשנה שהוא נשבע שאוכל. ולכן הוא צריך אביי לתרץ, שהאומר שבועה שאוכל, שתי לשונות משמע. יש שתי משמעויות לפרש את דבריו. ורבשי נדי מן טעם דה אביי, רבשי נדד והתרחק מהתירוץ של אביי, כלומר שסרב לתרץ כאביי, שהאומר שבועה שאוכל שתי לשונות משמע, כסבר סובר רבשי, שכמו שאמר אביי לגבי שאוכל, הוא עדין גם לגבי האומר שבועה שלא אוכל, נמי שתי משמעויות יש כאן. נמי משמע שתי לשונות. וכגון, אם היו מסרבים בו לאכול, אם היו מפצירים בו לאכול, ואמר להם, לא אכילנה, לא אכילנה, איני אוכל, איני אוכל, והוא אומר זאת בלשון תמיה, לא אכילנה, לא אכילנה, כלומר, וכי אינך סבור שלא אוכל עמך, ודאי שאוכל עמך. ואמר נמי, שבועה, ואחר כך נשבע, בין אם נשבע שאוכל, בין אם נשבע שלא אוכל, הדין, השבועה הזו, אכילנה משמע דאמר, משמעות דבריו שנשבע שיוכל. ואף אם אמר שבועה שלא אוכל, כוונתו לומר, וכי נשבעתי שלא אוכל עמכם שאתם מפצירים בי כל כך שאוכל, בעצם הוא בא לקיים את מה שתמה, ואמר, וכי לא אכילנה. ואיקה לתרוץ אינה מלישנה שבועה שלא אוכל. כמו כן אפשר לפרש את מה שאמר שבועה שלא אוכל, דהיינו, שבועה דלא אכילנה כאמר, שכוונתו להישבע שלא יוכל. ונמצא שבין האומר שבועה שאוכל, זה יכול להתפרש שבועה שלא יוכל. ובין האומר שבועה שלא אוכל, זה יכול להתפרש שבועה שיוכל. למה סתם מתנה וכבש האומר שבועה שלא אוכל אסור לאכול, ולא פירש התנה את שתי האפשרויות? מכיוון שדינו תלוי במעשה שקדם לשבועה. וכשם שפירש שתי אפשרויות לגבי שבועה שאוכל, לפי תירוצו של אביי, אלא מסיק רבשי על כורחה, התנה פסקה פסק את הדין בלא חילוק. שכל האומר שאוכל דאכילנה משמע, ואין משמעות אחרת לדבריו. ושלא אוכל, לא אוכל משמע. וזה לא כמו אביי שתלה את הדין לפי המעשה שקדם לנדרו. ורוב הראשונים מפרשים שרבשי חולק על דינו של אביי שחילק בזה, ויש שפרשו שלא חלק עליו לדינה, אלא שלדעתו אין להעמיד את המשנה במפצירים בו לאכול, שאז פירוש הלשון משתנה, כאילו היה תנא משמיח את החילוק הזה, אם כן היה לו להשמיעו גם לגבי לא אוכל. וכעת הגענו למשנה השנייה בדף ט"ז עמוד א'. המשנה מונה את החומרות שיש בנדרים ואין בשבועות. אומרת המשנה, זה חומר בשבועות מבנדרים, וחומר בנדרים מבשבועות. מה שלמדנו עד עכשיו, הם חומרות שיש בשבועות יותר מבנדרים, ויש גם חומרות בנדרים שאין בשבועות. ולכמן, בדף ט"ז עמוד ב', מבארת הגמרא שכוונת המשנה היא על מה ששנינו למעלה, בדף ט"ו עמוד ב', שאומר שבועה שאיני ישן, אסור, שרק אם אסר על עצמו את השינה בלשון שבוע, חלה השבוע, אבל בלשון נדר, אין אוכל מדאורייתא, כיוון ששבוע חלה גם על דבר שאין בו ממש כשינה, ואילו נדר חל רק על דבר שיש בו ממש. והחומר בנדרים יותר מבשבועות מפורט כאן במשנה, וגם במשנה שלאחריה בדף י' ז' עמוד א'. מבאר את המשנה כיצד, אמר קונם סוכה שאני עושה, אסר עליו בנדר את הישיבה בסוכה בחג הסוכות, ולמרות שאמר שאני עושה, נאסרה עליו הישיבה בסוכה, משום שדרך בני אדם לקרוא לישיבה בסוכה עשייה, ובנדרים הולכים אחר לשון בני אדם. או אומרת המשנה שאמר, קונם לולב שאני נוטל, אסר עליו בנדר את נטילת הלולב בחג הסוכות. או שאמר, קונם תפילין שאני מניח, אסר עליו בנדר את הנחת התפילין. בכל המקרים האלו נדר חמור משבועה, שרק בנדרים חל הנדר באופן הזה, ואסור לו לעבור על נדרו, להישב בסוכה או ליטול את הלולב או להניח את התפילין, משום שהנדרים חלים לבטל מצווה. ולכמן בדף ט"ז עמוד ב' תבאר הגמרא מאיכן לומדים זאת. אם הוא יקיים את המצווה, הוא יעבור בבל יחל דברו. שואלים הראשונים, למרות שמצד דיני נדרים חל הנדר לבטל מצווה, מדוע לא נאמר שיבוא עשה של המצווה וידחה את לא תעשה שלא יחל דברו? מתרצים הרשב"א והמהירי, שבנדרים מלבד עליו יש גם מצוות עשה של ככל היוצא מפיו יעשה. ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה. אבל אם אסר את הדברים הללו על עצמו בשבועות, כגון שנשבע שלא ישב בסוכה או שלא ייטול לולב או שלא יניח תפילין, מותר לו להישב בסוכה וליטול לולב ולהניח תפילין, לפי שאין נשבעין לעבור על המצוות. אין שבוע חלה לעבור על המצווה. והגמרא תבאר את החילוק בין נדר לבין שבוע. זוהי המשנה שלנו, החותמת את דף ט"ז עמוד א', וכעת אנו הופכים את הדף לדף ט"ז עמוד ב', וניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את דברי המשנה שאמרה, זה חומר בשבועות מבין נדרים. שואלת הגמרא, מלשון התנא במשנה זה חומר בשבועות מבין נדרים, ולא כתב התנא זה דבר בשבועות ואינו בנדרים. זאת אומרת שהתנא היה צריך לומר זה חומר בשבועות ואינו בנדרים, או זה בשבועות אסור ובנדרים מותר. מכלל, מתוך זה משמע, דנדר הוא שהנדר חל, אלא שבשבוע יש חומרה שאין בנדר. והגמרא סוברת עכשיו שהמילים זה חומר מוסב על הדין ששנינו לאל בדף ט"ז עמוד א', שהאומר שבועה שלא אוכל לך אסור, ובזה שבועה חמורה מנדר. ועל כך מקשה הגמרא, הרי זה לא רק חומרה, והמותר קטני. הרי על הנודר בלשון קורבן לא אוכל לך שנינו במשנה שהוא מותר. אם כן לא שייך לשון חומר חומרה בשבועות מבנדרים, כאשר בנדרים הוא מותר לגמרי. תרצת הגמרא, דברי המשנה זה חומר בשבועות מבנדרים, אכן אינם עולים על מה ששנינו לאל, שבוע שלא אוכל לך אסור. אלא הסיפה דאידך בבא קטני. על הסיפה של המשנה הקודמת למשנתנו, דהיינו מה ששנינו לאל בדף ט"ו עמוד ב', שהאומר שבוע שאיני ישן, או שבוע שאיני מדבר, או שבוע שאיני מהלך, אסור לו לעבור על דבריו מן התורה, כיוון ששבוע חלה, גם על דבר שאין בו ממש. ובזה חומר בשבועות מבנדרים. שאילו אמר קונם שאני ישן, או קונם שאני מדבר, או קונם שאני מהלך, שנינו לאל בדף י' עמוד ב' שאינו חייב לקיים את דבריו מן התורה, כי מן התורה אין נדר חל על דבר שאין בו ממש, ורק מדי רבנן חייב לקיים את דבריו. על זה שייך לומר לשון חומרה, לשון חומר, שבנדרים אסור רק מדי רבנן, ושבועות חמור יותר שאסור מן התורה. שואלים התוספות לאל בדף ט"ז עמוד א' בדיבור המתחיל, זה חומר שדברי הגמרא כאן מובנים רק לפי תירוצו של רבינה, שהסביר שנאמר במשנה לאל בדף ט"ו עמוד א', האומר קונם שאני ישן, הרי זה בבל יחל דברו, הוא עובר בבל יחל מדי רבנן. אבל לפי תירוץ הגמרא שם שמבארת את דברי המשנה באומר קונם עיני בשינה היום, ובאופן הזה הוא אסור מן התורה, איך הוא יפרש את משנתנו שאומרת חומר בשבועות מבנדרים? הרי במקרה זה נדר חל כמו שבועה, ואין חומרה בשבועות יותר מאשר בנדרים. מתרץ התוספות שמשנתנו כאן מדברת על הדין שמדוקדק מהמשנה שם, שרק אם אמר קונה מעיני בשינה, שהוא דבר שיש בו ממש, אז הוא עובר בבל יחל מן התורה. אבל אם אומר קונם שאני ישן, הוא עובר בבל יחל רק מדי רבנן, שהרי כולם מודים שיש כן איסור מדי רבנן בדבר שאין בו ממש. והמחלוקת שם בתירוצים זה רק בביור המשנה, הרי זה בבל יחל דברו. על זה שנינו כאן אצלנו במשנה, זה חומר בשבועות מבנדרים, שהנשבע בדבר שאין בו ממש, עובר באיסור תורה, מה שאין כן הנודר בדבר שאין בו ממש, עובר רק באיסור דרבנן. אומרת עכשיו הגמרא, שנינו במשנה, חומר בנדרים מבשבועות כיצד, אמר קונם סוכה שאני עושה, או לולף שאני נוטל, אז בנדרים אסור ובשבועות מותר. מבארת עכשיו הגמרא את החילוק בין שבועה לנדר. אבקענה מתני, אבקענה היה שונה את הממרה המובאת להלן, אמר רב גידל, אמר רב, רב גידל אמר זאת בשמו של רב, ורב תביומי מתני, ורב תביומי היה שונה זאת כך, אמר רב גידל אמר שמואל, שרב גידל אמר זאת בשם שמואל, מניין, מייחן למידים שאין נשבעין לעבור על המצוות, אין השבוע חלה אם הוא נשבע לעבור על מצווה, כגון אם נשבע שלא להישב בסוכה או לא להניח תפילין. תלמוד לומר, נאמר בפרשת נדרים ושבועות בספר במדבר פרק למד פסוק ג', איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מהמילה דברו דורשת הגמרא שרק דברו כשהשבועה היא על דברים שלו לא יחל, אז אסור לו לחלל את דברו. אבל מייחלו לחפצי שמיים, אבל אם נשבע לבטל מצוות השם שאין זה דברו, רשאי לחלל את דברו, דהיינו שהמצווה היא הגוברת על דברו. והשיטה מקובצת מסביר כי אילו היה כתוב לא יחל לדברו, לדברי עצמו אינו מייחל, היינו דורשים, אבל מייחלו לחפצי שמיים. אבל היות וכתוב לא יחל דברו, לומדים מכך שאם נשבע לבטל מצוות השם, אין זה דברו והוא רשאי לחלל את דברו. שואלת הגמרא, מה ישנה נדר? מדוע נדר חל כן לבטל מצווה, הרי הטעם הוא משום דכתיב, איש כי דור נדר להשם, לא יחל דברו, ודורשים את המילה להשם, שאפילו אם נדר ואסר להשם, כלומר, שאסר עליו לעשות חפצי שמיים, חל הנדר לבטל את המצווה, ואסור לו לחלל את דברו. אם כן שבוע נמי, נאמר כן גם לגבי הנשבע לבטל מצווה, ולדרוש מהמילה להשם שחלה שבועתו לבטל מצווה. דאקטיב, הרי נאמר, גם לעניין שבוע, המילה להשם. כי כתוב בפסוק, או ישבע, ישבע שבועה להשם. לא יחל דברו. המילה להשם כתובה, בין ידור נדר לבין ישבע שבועה. כמו שדורשים אותה על נדר הכתוב קודם, כך נדרוש את המילה להשם, גם על ישבע שבועה, כתובה אחריו. וכאילו היה כתוב, ישבע שבועה להשם, ונלמד שגם הנשבע להשם, דהיינו, שיש בשבועתו ביטול חפצי שמיים, אסור לו לחלל את דברו. וממילא, אדם שנשבע לבטל את המצווה, תחול שבועתו והוא לא יוכל לקיים את המצווה. אומרת הגמרא, אמר אביי, יש חילוק בין נדר לשבועה. הטעם שהמילה להשם נדרשת רק לפניה לגבי נדר שחל לבטל את המצווה, משום שהלשון נדר הוא דאמר הנעת סוכה עליי, שאוסר את הנעת הסוכה, וחל האיסור על ההנאה מהסוכה. הוא לא אוסר את עצמו בסוכה. ומאחר שהנעת הסוכה אסורה עליו, אסור לו להישב בה שאין מאכילים את האדם, דבר שאסור לו. אבל הלשון שבועה הוא דאמר שבועה שלא יהנה מן הסוכה. הוא אוסר את עצמו מליהנות מן הסוכה, וכיוון שמשועבד הוא למצווה, הוא אינו יכול לאסור את עצמו מקיום המצווה. ולכן המילה להשם אינה נדרשת גם לאחריה לגבי שבועה. נמצא שאף שהפסוק או המילה להשם המופיעה בפסוק יכולה להתפרש לפניה ולאחריה, בין על נדר ובין על שבועה, מסברה יש להעמיד את המילה להשם רק על נדר ולדרוש בו שחל לבטל את המצווה. ובעיקר החילוק בין שבועה לנדר מצינו שני אופנים. מלשון הרן נראה שעיקר החילוק הוא בחלות השבועה והנדר. בשבועה שהוא אוסר ומחייב את עצמו לבטל את המצווה, אינו יכול לאסור עצמו מקיום המצווה, כי הוא מחויב ומשועבד לקיימה. אבל בנדר שהוא אוסר את החפץ עליו, ואין החפץ מחויב להיות ראוי לקיום המצווה, שהרי יכולו לקיים את המצווה בחפץ אחר, חל הנדר והוא אינו רשאי להישב בסוכה. אבל השיטה מקובצת מפרש שהחילוק בנדר לשבועה זה לא בגלל חלות השבועה והנדר, שנדר חל על החפצה ושבועה חלה על הגברה, אלא שהלשון היא שגורמת את ההבדל בין שבועה לבין נדר. מלשון השבועה שהוא אומר שלא יישב בסוכה נראה שבועט ורוצה בביטול המצווה, ולכן לא חלה שבועתו. מה שאין כן לשון הנדר שאינו אוסר את עצמו אלא את החפץ, לא מוכרח שבא לבטל את המצווה, ולכן נדרוך על. הסבר נוסף בתירוצו של הבאי מביא הריטב"א בשם רש"י, שבאמת המילה להשם נדרשת לפניה ולאחריה, ואכן יש אופן שהנשבע לבטל מצווה, שבועתו כן חלה ואסור לקיים את המצווה. מתי זה יהיה? באופן שנשבע בלשון נדר, כשאמר ישיבת סוכה עלי שבועה. ומה שנאמר שאין נשבעים לבטל את המצווה זה באופן הרגיל, שנשבע בלשון שבועה ואומר שבועה שלא יישב בסוכה. כי כיוון שאסר את עצמו מלקיים את המצווה, לא חלה שבועתו ורשאי להישב בסוכה. מקשה עכשיו רב על משמעות תירוצו של אביי שהנודר מהנהת סוכה נאסר להישב בסוכה. זאת אומרת שרב המודה לאביי בעצם דבריו שיש חילוק בין נדר לשבועה. שבשבועה הוא אוסר את האדם ובנדר הוא אוסר את החפץ. רק קושיית רבה היא על מה שנקט אביי שמדובר באוסר את הנעת הסוכה. ובאופן זה סובר רבה שכן רשאי להישב בה משום שמצוות לאו ליהנות ניתנו. אם כן אומרת הגמרא אמר רבה וכי מצוות ליהנות ניתנו? האם הנעת קיום המצווה נחשבת הנעה? הרי לא ניתנו המצוות בשביל הנעה. ואם כן, אין המצווה נחשבת הנעה, ואם אף אוסר על עצמו הנעת ישיבת סוכה, הוא אינו אוסר בזה את קיום המצווה שאינה חשובה הנעה. מכוח הקושייה הזו מפרש רבה את החילוק בין נדר לשבועה בלשון אחר. אלא אמר רבה, אם אדם אמר הנעת סוכה עליי, אכן מותר לו להישב בסוכה לצורך קיום המצווה, משום שהנעת קיום המצווה אינה נחשבת הנעה. מה ששנינו במשנתנו שנדרים חלים לבטל את המצווה ואסור לו להישב בסוכה, מדובר דאמר ישיבת סוכה עליי, שפירש הישיבה בסוכה תהא אסורה עליו. ולכן, אף שהנעת קיום המצווה מותרת לו, אסור לו להישב בסוכה, שהרי אסר על עצמו את עצם הישיבה בסוכה. מה ששנינו שאין שבועה חלה לאוסרו להישב בסוכה, כגון דאמר שבועה שלא יישב בסוכה, שאסר את עצמו להישב בסוכה, וכיוון שהוא מחויב להישב בסוכה, אין בכוחו לאסור את עצמו מלהישב בה. מה שאין כן בנדר שאינו אוסר את עצמו בקיום מצווה, רק אוסר את הסוכה עליו, ממילא הוא לא יכול לקיים את המצווה. עכשיו שואלת הגמרא על רב גידל שאמר שהלימוד ששבועה לא חלה לבטל מצווה, לומדים זאת מהפסוק לא יחל דברו, ודורשים מכך, אבל מייחלו לחפצי שמיים. דהיינו, שדבריו מתחללים כשזה עומד מול מצווה, כשזה סותר מצווה, ואז הוא חייב לקיים את המצווה ושבועתו בתהילה. שואלת הגמרא, ושאין נשבעים לעבור על המצוות, וכי דין זה ששבועה לא חלה לבטל מצווה, מאח הנפקלי? לומדים את זה מהפסוק לא יחל דברו? הרי מאתם נפקלי, לומדים זאת ממקום אחר. דתניה, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת שבועות דף זך עמוד א', יכול הייתי חושב שהנשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, אלא קיים את המצווה, יכול יהיה חייב קורבן על שבועת ביטוי, כי כל מי שעובר על שבוע מביא קורבן עולה ויורד, קורבן לפי יכולתו הכלכלית, דהיינו עני מביא סולת או עופות והעשיר מביא בהמה, הייתי חושב שיהיו חייבים להביא קורבן. תלמוד לומר, נאמר לגבי קורבן שבועת ביטוי בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים לערה או לעיתיו, לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו, והוא ידע והשם, לאחת מאלה. אז לערה, כגון שנשבע שלא אוכל. לעיתיו, כגון שנשבע שאוכל. כיוון ששתי השבועות הללו, לערה או לעיתיו, סמוכים זה לזה, מקישים אחד לשני ואומרים, מה שבועה של עטבה? בהכרח שהיא בדבר הרשות, דיינו שנשבע לאכול דבר המותר, ולא בביטול מצווה כגון שנשבע לאכול נבילות וטריפות, אף שבועה של הרעה בדבר הרשות היא. דהיינו, שנשבע שלא יאכל דבר שהרשות בידו שלא לאוכלו. יצא ממעטים אם נשבע לבטל את המצווה, כגון שנשבע שלא יאכל מצה בליל פסח או שלא יושב בסוכה בחג הסוכות, ולא ביטל את המצווה אלא קיימה ועבר בכך על שבועתו, שהוא פטור מן הקורבן, משום שאין זה שבועה של הרעה בדבר שהרשות בידו שלא לעשותו, כמחויב הוא בקיום המצוות. היא לכך מקשה הגמרא, מדוע צריך את הפסוק לא יחל דברו להשמיענו שהנשבע לבטל את המצווה אין שבועתו חלה? והרי מהפסוק להירה או להיטיב ממעט את הברייתא שהנשבע לבטל את המצווה אין שבועתו חלה, משום שלא נשבע בדבר שהרשות בידו לעשותו. ונבהר ששם הגמרא במסכת שבועות זך עמוד א' דנה, מניין שהכתוב להרה או להיטיב מדבר על דבר הרשות ולא על דבר מצווה. ומסקנת הסוגיה שם היא, שמזה שלומדת הברייתא שם, שמהאיתור של המילה או, למדים לרבות שבועה שיש בה הטבת אחרים, בהכרח שבדבר הרשות עוסק הפסוק ולא בדבר מצווה. כי לדבר מצווה לא צריך לרבות שבועה שיש בה הטבת אחרים. שכיוון ששבועה שיש בה הרעת אחרים, שזהו ביטול המצווה, חלה, כל שכן שבועה שיש בה הטבת אחרים, שהיא חלה. אלא מוכרח שהפסוק מדבר בדבר הרשות, ולכן צריך את המילה או לרבות שבועה להיטיב לאחרים. ושם מבארת הגמרא שאפשר לומר כן רק לשיטת רבי יונתן שלא מצריך באלמה את המילה או לחלק. ואין צד לומר שצריך להישבע להרה או להיטיב גם יחד. אבל לרבי יושעיה שמצריך תמיד או כדי לחלק, מניין לו שהפסוק מדבר בדבר הרשות ולא בדבר מצווה? משיבה שם הגמרא שרבי יושעיה יסבור כשיטת רבי עקיבא שדורש ריבוי ומיעוט. נאמר נפש כי תישבע, משמע כל שבועות, להרה או להיטיב, משמע שבועות מסוימות, דהיינו מיעוט. לכל אשר יבטא האדם בשבועה היינו ריבוי, ומהמיעוט של הערה או להיטיב ממעט דבר מצווה. אם כן, חוזרים לקושיית הגמרא אצלנו, מדוע צריך את הפסוק לא יחל דברו להשמיע לנו שהנשבע לבטל את המצווה שבועתו לא חלה? הרי מהפסוק להערה או להיטיב ממעט את ברייתא במסכת שבועות שהנשבע לבטל את המצווה אין שבועתו חלה. מדרצת הגמרא שני הלימודים נצרכים. למה? חד קרא פסוק אחד של להערה או להיטיב האמור בפרשת קורבן שבועה נצרך למפטרי, לפתור את הנשבע לבטל מצווה מקורבן שבועה, שהרי כל העובר על שבועתו בשוגג מביא קורבן, אבל מי שנשבע לבטל את המצווה כשעובר על שבועתו ומקיים את המצווה פטור מקורבן, זה מה שבא לחדש לנו הפסוק. וחד, את הפסוק של לא יחל דברו צריכים למפטרי לפתור אותו מן לאו דשבועה, שכשעובר על שבועתו ומקיים את המצווה הוא לא עובר כלל על הלאו שלא יחל דברו והוא אינו לוקה. הפסוק הזה אמור שהעובר על נדרו על שבועתו עובר בלאו, ואין על עבירת לאו זה בשוגג חובת קורבן. שואלים האחרונים, מאחר שמי לא יחל דברו אנחנו למדים שאין הנשבע לבטל את המצווה עובר בלאו, למה צריך את הפסוק להרע או להיטיב לפוטרו מקורבן אם נשבע בשוגג? הרי כיוון שלא עבר בלאו, ודאי שהוא לא מחויב להביא קורבן. התשובה היא שישנם כמה אופנים ששבועה לבטל את המצווה כן חלה, ועל אופנים כאלו צריך את הלימוד לפוטרו מן הקורבן. מה הם האופנים? הנשבע לבטל את המצווה בכולל, שלדעת הרמב"ן, במסכת שבועות דף י"ב עמוד ב', שבועתו חלה. ומהפסוק לומדים שאף על פי כן פטור מקורבן אם עבר על השבועה וקיים את המצווה. אופן נוסף, אם בזמן השבועה לא ידע שיש בשבועתו ביטול מצווה, לדעת כמה מן הראשונים, לא נחשב הדבר לנשבע לבטל את מצוותו, ושבועתו חלה. בא הפסוק ללמד שפטור מקורבן. באופן השלישי, אם בשבועתו לא אסר את עצמו מלקיים את המצווה, אלא אסר את החפצה עליו. לדעת כמה מהראשונים, באופן הזה השבוע חלה לבטל את המצווה, והפסוק נצרח, הפסוק של להרע או להיטיב, צריכים אותו כדי ללמוד שפטור מן הקורבן. והנה הגענו למשנה בדף י' ז' עמוד א'. למדנו במשנה הקודמת בדף ז' עמוד א' שיש חומרה בנדרים יותר מבשבועות. שנדרים חלים על דבר מצווה, ושבועות אינן חלות על דבר מצווה. המשנה כאן בדף י' ז' עמוד א' היא המשך למשנה הקודמת. והיא מציינת חומרה נוספת שיש בנדרים ואינה בשבועות. ואף שאין זו חומרה שנוהגת בכל הנדרים, מכל מקום בנדר יש אופן מסוים שיש נדר בתוך נדר, מה שאין כן בשבועה. לעולם אין שבועה בתוך שבועה. אבל יש שכתבו שמשנתנו אינה המשך למשנה הקודמת שמונה את החומרות שיש בנדר ואין בשבועה, משום שמה שנזירות חל על נזירות, אין זה חומרה שיש בנזירות יותר מבשבועות. שהרי אין הנזירות השנייה חלה עליו בעוד הנזירות הראשונה קיימת. שלא חל עליו כי אם חיוב למנות נזירות בעוד הנזירות הראשונה קיימת, והוא מונה את הנזירות השנייה רק אחרי שגומר את הראשונה. ואילו בשבועה שלא שייך שיהיה עליה חיוב למנות אחר כך, לא חלה השבועה השנייה כל עיקר, ונמצא שאין זו חומרה שיש בנזירות יותר מבשבועות. אם כן אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד א', יש נדר בתוך נדר. יש אופנים שנדר חל על נדר, שאם נדר ואסר עליו דבר שכבר אסרו בנדר, הנדר השני חל, ואין שבועה בתוך שבועה. ושבועה אינה חלה על שבועה בשום אופן, שאם נשבע וחזר ונשבע, אין השבועה השנייה חלה. מבארת המשנה כיצד נדר חל על נדר. כגון אם אמר הריני נזיר אם אוכל, שקיבל עליו נזירות אם יאכל את הכיכר שלפניו, וקבלת נזירות היא בכלל נדר, כמו שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. יש מפרשים שיש נדר בתוך נדר, אין הכוונה לנדרי נזירות בלבד, אלא לכל הנדרים, שגם בשאר הנדרים יש נדר בתוך נדר. והוא הדין אם אמר, הרי נזיר, הרי נזיר פעמיים, ולא יתנה קבלת נזירותו באם אוכל, שחלים עליו שתי הנזירויות. אלא אגב, שכתוב בסיפה, שבועה שלא אוכל, נוקט את המשנה גם גבי נזיר, שאמר, הרי נזיר אם אוכל. אם כן, אומרת המשנה כיצד נדר חל על נדר, כגון אם אמר הרי נזיר אם אוכל, שקיבל עליו נזירות אם יאכל את הכיכר שלפניו, וחזר ואמר הרי נזיר אם אוכל את הכיכר, ואכל את הכיכר ונתקיים התנאי. חייב למנות נזירות על כל אחת ואחת, על כל אמירת הרי נזיר, חייב למנות נזירות בפני עצמה, והוא מונה 30 ימי נזירות עבור קבלת הנזירות הראשונה, ומביא קורבן ומגלח, ואז חוזר ומונה 30 ימי נזירות נוספים לקבלת נזירותו השנייה. נמצא שחל עליו חיוב נזירות שנייה כשהוא בתוך הנזירות הראשונה, וזה הכוונה נדר בתוך נדר. כך מפרש הרן, שמשנתנו בנזירות בלבד מדברת ולא בנדר. כי בנדר אין קונם חל על קונם. שאם אסר עליו דבר בקונם, אינו יכול לאוסרו שינית, משום שאין איסור חל על איסור, ודינו כדין שבועה שאינה חלה על שבועה. ורק בנזירות חל נדר על נדר, ולומדים זאת מהפסוק נזיר להזיר. וגם בנזירות לא חלים עליו איסורי נזירות השנייה בעוד הנזירות הראשונה קיימת. שהרי אין איסור חל על איסור, ורק חובת נזירות להיות מונה נזירות נוספת לאחר שיגמור למנות את הנזירות הראשונה, חלה עליו עכשיו. מכיוון שחיוב זה חל עליו מיד, ורק אינו יכול למנות נזירות זו עד שיגמור את הנזירות שכבר קיבל עליו, זה נקרא נדר בתוך נדר. זה כאמור הסברו של הרן. אבל יש מהראשונים שסוברים שיש נדר בתוך נדר, פירושו כפשוטו, שאף שבכל מקום אין איסור חל על איסור, מכל מקום איסור קונם כן חל על איסור קונם. והאוסר עליו דבר בקונם, וחזר ועשרו עליו בקונם, חל עליו הנדר השני, ואם יעבור על נדרו ילקה פעמיים. וכן נזירות חל על נזירות, דהיינו שאם קיבל על עצמו נזירות וחזר וקיבל על עצמו נזירות, חלים עליו שתי איסורי הנזירות עכשיו. ואם יאכל ענבים או ישתה יין, ילקה פעמיים. ולזה מתכוון התנא באומרו חייב על כל אחת ואחת, כלומר, חייב על אכילת כזית ענבים משום כל נזירות ונזירות שקיבל על עצמו. כך סובר הרמב"ן. ולכן, רק בנדרים אומרים נדר חל על נדר ולא בשבוע, משום שנדר דומה לנזירות ששניהם איסורי חפצה הם. ועוד, שנדר הוקש הושווה לנזירות כדכתיב לנדור נדר נזיר להזיר. לכן, כשם שנזירות חלה על נזירות, כך גם נדר חל על נדר. אבל שבוע שלא הוקשה לנזירות, וגם אינה איסור חפצה כנזירות, דינה ככל האיסורים שבתורה. ואז אין איסור חל על איסור. והטעם שנקטה המשנה דוגמה של נזירות ולא של נדרים, משום שהמקור שנדר חל על נדר, נלמד מנזיר. מסיים את המשנה ואומרת, אבל שבועה אינה חלה בתוך שבועה, שאם אמר שבועה שלא אוכל וחזר ואמר שבועה שלא אוכל ואכל את מה שאסר עליו בשבועתו, אינו חייב קורבן אם אכלו בשוגג, ואינו חייב מלכות אם אכלו במזיד, אלא הוא חייב על שבועה אחת, שאין השבועה השנייה חלה לחייבו עליה. והטעם שאין שבועה חלה על שבועה, משום שאין איסור חלה לאיסור, ולא רק מקורבן הוא פטור, אלא אף אינו לוקה על השבועה השנייה. וזה חלוק מנשבע לקיים את המצווה שחלה השבועה לעניין מלכות. כך אומר הר"ן, יש שכותבים שהכלל שאין שבועה חלה על שבועה חלוק מהכלל שאין איסור חלה לאיסור. כי אין איסור חל על איסור, זה רק שאין מאנישים אותו על שני האיסורים, אבל האיסור עצמו חל. והעובר עליו עבר שתי עבירות. אבל בשבועה שאיסור שאדם מחיל על עצמו, כל שמושבע ועומד שלא לעשותו, אין בידו להישבע ולאסור עצמו על זו, ואין השבועה חל עליו כלל. אם עבר על השבועה, עבר רק על איסור אחד. כך מסביר האבני מילואים. זוהי המשנה שלנו, בדף י' ז' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, לגרסתו של הר"ן. שנינו במשנה, הריני נזיר אם אוכל, הריני נזיר אם אוכל ואכל, חייב על כל אחת ואחת. מקשה הגמרא, מדוע צריך שיאמר כל זה כדי שיתחייב על כל אחת ואחת? הרי כיוון דאמר הריני נזיר לחוד, ויחזור ויאמר הריני נזיר לחוד, גם בלא שיתלה את הדבר באם אוכל, אבל אי נזיר, הוא נחשב לנזיר על כל קבלה וקבלה, וחייב למנות שתי נזירויות. ועוד, שאם קיבל נזירותו בתנאי שאם אוכל, למה צריך שיאמר פעמיים הריני נזיר, הריני נזיר, כדי להתחייב על כל אחת ואחת? אפילו אם יאמר פעם אחת הריני נזיר, וכי אכיל טובה, אם יאכל הרבה כזיתים, ומטרין בי, יתרו בו על כל כזית וכזית שהוא אוכל, הוא מתחייב על ידי אכילתו לנהוג נזירות, והרי הוא מחייב נזירות בפני עצמה על כל אכילה ואכילה, על כל כזית וכזית. על הדרך ששנינו בגמרא במסכת שבועות דף זך עמוד ב', שמי שנשבע שלא יאכל כיכר זה, על כל כזית וכזית שבו נשבע, כלומר כל כזית שיאכל חייב מלכות. אם כן, אנחנו רואים שבכל כזית וכזית יש חיוב בפני עצמו על ידי נדרו ושבועתו. אם כן, כאן שתלה את נזירותו באם אוכל, גם כן נפרש על כל כזית וכזית, הוא נדר. וממילא על כל כזית שיאכל, יתחייב בנזירות נוספת. למה היה צריך התנא להעמיד שאמר פעמיים הריני נזיר? הריני נזיר. מתרצת הגמרא שבאמת גם אם אינו תולה נזירותו באם אוכל, כיוון שאמר הריני נזיר, הריני נזיר חייב למנות שתי נזירויות. אלא איידי דקטני, אגב ששנינו בסוף המשנה לגבי שבועה, שבועה שלא אוכל, ושם היינו צריכים לומר שבועה שלא אוכל, וכן היינו צריכים לומר פעמיים שבועה שלא אוכל, תננמי הוא שנה גם כן גבי נזיר שאמר הריני נזיר אם אוכל. ולעולם גבי נזיר לא צריך למימר אם אוכל. וכשאומר הריני נזיר, הריני נזיר, צריך למנות שתי נזירויות. ואם אמר הריני נזיר אם אוכל, אפילו שלא כפל את לשונו, צריך למנות נזירות על כל כזית וכזית שאוכל. אז עד כאן גרסת הר"ן אצלנו בגמרא. כעת נלמד את הגמרא מתחילת הגמרא שאחרי המשנה, כפי הגרסה שאצלנו בגמרא. מבאר את הגמרא באיזה אופן נזירות חלה על נזירות, אמר אבונה, לא שנו, לא למדנו במשנה שבנדרי נזירות יש נדר בתוך נדר, אלא דאמר הריני נזיר היום, וחזר ואמר הריני נזיר למחר. דמיגו דקה מתוסף יום היתירה, שמתוך שמוסיף בנזירות השנייה לראשונה יום נוסף של נזירות, שהוא יום ה-31 מהיום, לכן חיילה חלה עליו חובת נזירות שנייה לנזירות הראשונה, וחייב למנות 30 ימי נזירות נוספים לאחר שגומר למנות 30 ימי הנזירות עבור נזירותו הראשונה. ואף שלא הוסיף בקבלת הנזירות השנייה אלא יום אחד, הוא מונה 30 יום, משום שאף המקבל על עצמו להיות נזיר יום אחד, הוא מונה 30 ימים בעל כורחו. כי סתם נזירות המינימום שלה היא 30 ימים כאמור במסכת נזיר דף זין עמוד א'. וכל זה לשיטת הרן הנ"ל, שאף שנזירות חלה נזירות, אין בכלל זה שבאותם 30 יום הוא נזיר מחמת בית הנזירויות שקיבל עליו, עם שתי יין ילקה שתיים. אלא חלה עליו חובה לנהוג שתי נזירויות, ולאחר שמונה 30 ימים לנזירות הראשונה, חוזר ומונה 30 ימים לנזירות השנייה. אבל לשיטת הרמב"ן, שנזירות חלה על נזירות, היינו שאם קיבל עליו נזירות וחזר וקיבל עליו נזירות, חלים עליו שתי איסורי הנזירויות עכשיו, ואם יאכל ענבים או ישתי יין ילקה שתיים, מה שמונה 30 יום לנזירות השנייה, לשיטת רבונה, זה לא משום שחל עליו נזירות של יום אחד המחייבו לנהוג נזירות 30 ימים, אלא מכיוון שהוסיף בנזירות השנייה יום אחד שלא היה אסור בו על ידי הנזירות הראשונה, לכן איסור חל על איסור וחל עליו כל הנזירות השנייה שקיבל עליו, ואם ישתי יין ילקה שתיים. דהיינו, שרבונה סובר שאיסור חל על איסור רק כשמוסיף לפחות יום אחד על האיסור הראשון. שאז זה נחשב לאיסור כולל, דהיינו, שכולל יום שמותר לו לאכול עם ימים שאסור לו כבר, מחמת נדרו הקודם. ומיגו שחל על היום המותר שהוא לא האיסור הקודם, חל גם כן על הימים שכבר אסורים עליו, מחמת נדרו. אבל אומרת הגמרא, אם אמר הריני נזיר היום וחזר ואמר הריני נזיר היום שלא הוסיף בקבלתו השנייה כלום, שהרי הוא נזיר באותם 30 יום מצד נזירותו הראשונה, אין חלה הנזירות השנייה לנזירות הראשונה ומונה רק נזירות אחת. זוהי כאמור דעתו של רבונה. ושמואל אמר, אפילו אם אמר הריני נזיר היום, הריני נזיר היום שלא הוסיף כלום בקבלת הנזירות השנייה, גם כן חלה הנזירות הזו עליו מלבד הנזירות הראשונה, וחייב למנות שתי נזירויות. טעמו של שמואל, משום שלומדים מהפסוק נזיר להזיר, שנזירות חלה על נזירות, ולכן אפילו באומר פעמיים היום, חלה עליו עוד נזירות. מקשה הגמרא מהמשנה על רבונה. שואלת הגמרא, הוא לרבונה שסובר שבאומר הריני נזיר היום, הריני נזיר היום, אין נזירות חלה על נזירות, עד התנה, עד שהתנה במשנה מחלק בין נדר, שיש נדר בתוך נדר לבין שבועה שאין שבועה בתוך שבועה, שמשמע שבנדר עצמו בכל עניין יש נדר בתוך נדר, הרי לדברי רבונה, גם בנדר יש פעמים שאין נדר בתוך נדר, כגון אם אמר הריני נזיר היום, הריני נזיר היום. אם כך, ליטני שהתנה ישנה, כך, פעמים שיש נדר בתוך נדר, ופעמים שאין נדר בתוך נדר. ואז יבאר התנה במשנה כיצד, אם אמר הריני נזיר היום, הריני נזיר למחר, אז יש נדר בתוך נדר, והנזירות השנייה חלה עליו. אבל אם אמר הריני נזיר היום, הריני נזיר היום, אין נדר בתוך נדר, ואין הנזירות השנייה חלה עליו. מסיקה הגמרא, קשיא, אכן קשה מהמשנה, על דעתו של רבונה. והתנא כאן לא בא לפרט את כל דיני נדרים, אלא רק לומר לך שיש חומרה בנזירות שאינה בשבועות, שנזירות חלה על נזירות ושבועה אינה חלה על שבועה, ולכן אין להקשות שהיה לתנא לשנות את כל החילוקים שיש בנדרים. אלא שמאחר שלרבונה נזירות חלה על נזירות רק באופן מסוים, דהיינו כשאומר הריני נזיר היום, הריני נזיר למחר, יש לו לתנא לפרט שרק לפעמים יש נדר בתוך נדר, כגון שאמר היום ומחר. ולשיטת שמואל אל בדף י"ז עמוד א', שנזירות חלה על נזירות בכל אופן, מובן מה שסתה מתנה ואמר יש נדר בתוך נדר. ואף שגם לשמואל רק בנדרי נזירות יש נדר בתוך נדר ולא בשאר נדרים, כגון אם אמר קונם עלי כיכר זה וחזר ואמר קונם עלי כיכר זה, גם שמואל אומר שלא חל איסור נדר על איסור נדר, ואם עבר ואכלו אינו לוקה שתיים. אף על פי כן, לא חילק התנא ואמר שיש פעמים שיש נדר בתוך נדר ויש פעמים שאין נדר בתוך נדר. וזאת למה? משום שהתנא כבר פירש שמה שאמר יש נדר בתוך נדר זה רק על נדרי נזירות ולא על שאר נדרים. שהרי התנא פירט ואמר כיצד, כגון דאמר, הריני נזיר היום, הריני נזיר היום, ובנדרי נזירות יש נדר בתוך נדר בכל אופן. אבל לשיטת רבונה שבנזירות עצמה פעמים שאין נדר בתוך נדר, קושיית הגמרא היא שהיה לו לתנא לפרוט ולפרט את החילוק הזה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ששאלות לשינון סיכום וחזרה יחתמו את לימוד דף ט"ז ממסכת נדרים. שאלה ראשונה, האומר לא קורבן לא אוכל לך, מדוע מותר? שאלה שנייה, האומר לא שבוע לא אוכל לך, מדוע אסור לשיטת רבי מאיר? שאלה שלישית, השבוע שאוכל לך, מדוע הוא נאסר ולא אומרים שנשבע שיוכל? שאלה רביעית, נשבע לבטל מצווה, מניין שהשבוע לא חלה? שאלה חמישית, מה הסברה לחלק בין נשבע לבין נודר לבטל את המצווה? והשאלה האחרונה, אומר ישיבת סוכה עליי, מדוע נאסר הרי מצוות לאו ליהנות ניתנו? השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, כ"ב בסיוון תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמיה, הדפת את זין ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ג בסיוון תשע"ה, עם דף טוב, דף י"ז, ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.